עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2. כן, בוקר טוב. בוקר טוב, אתם נמצאים איתנו בתוכנית בין והשני.
מה זה המוזיקה הזאת?
אין לי מושג, אין לי מושג. זה עוד חדש.
אתה מבין, הם מעדכנים אותנו על עוד חדש תוך כדי השמעתו.
לא, זה כבר התחיל אתמול עם סרי, סרי חנך אותו.
אוקיי.
בגלל שאתה לא פה בימי ראשון, אז זה מה שקרה.
לך תדע, אנשים לא יודעים אפילו שגם רדיו כל רגע איתנו.
רדיו כל רגע, בוקר טוב לחבר'ה מכאן, רדיו כל רגע, זה שם בצפון של חיים אכט.
זה חיים אכט.
כן, איפה הליינאפ, חבר'ה, תביאו ליינאפ, בחיית יהיו זה, טוב, לא יודע מה קרה אתמול, 6-2, לא מבין את האירוע.
אז רגע, שנייה. אנחנו
להתעכב, צריך להתעכב.
לא, ממש לא, אבל אני בכלל לא מדבר איתך על הרייטינג.
כן.
אנחנו משודרים בצפון, בוא נתנהג יפה.
אנחנו תמיד מתנהגים יפה.
לא כל כך.
לא?
לא ממש, כאילו.
כן.
למרות שלאחרונה כן, אבל תשמע, זה עכשיו מחייב, זה לא רק אתה ואני פה בביצה שלנו בבבלי, כן? זה הצפון.
כן,
הצפון. כמו שיש ציוץ ארוך כאורך הגלות של יאיר קראוס הבוקר הזה, שהוא לא שוקם, ואנשים עוד לא יודעים אם חוזרים או לא, וכל ההבטחות של הממשלה לא פועלות, והכסף לא עובר, והפרויקטור הלך, אז אנחנו לפחות צריכים להתנהג איתם יפה, זה אנשים טובים ויקרים. אחים שלנו.
ברור,
בייב, בקיצור.
זה אנחנו, זה לא אחים שלנו, זה אנחנו.
בייב, בדיוק.
כן, טוב, שש בוקר טוב. 6-2
זה באמת לא משהו.
לא יודע מה זה, אולי בגלל הגשם.
בוא, אתה מתחיל
להתוכל בוקר. אולי בגלל הגשם.
לא, הפוך, הגשם עוזר לטלוויזיה.
לא, אנשים עשו זום בגשם, כמו יאיר לפיד. אנשים עשו זום, בדיוק. אז אף אותך, נו, זה הכל, זה לא האמת, נו, זה לא האמת. בא סרי יום אחד, אמר, כן, גם בדיגיט, ביוטיוב יש ירידה. בדקתי את זה, אין ירידה. נו, אז מה? אז איך יכול להיות שביוטיוב אין ירידה ופה יש ירידה? איך יכול להיות?
כי זה שני, זה כמו הפועל ומכבי, זה שני דברים שונים.
אז למה סרי אמר את זה?
תגיד, מה אתה רוצה? אני סרי? אני לא סרי, למרות שאני מלחמי מעריצים הגדולים, אגב.
אתם לא יכולים, בוודאי, לא רק אתה.
גם אתה.
כן, בדיוק, גם אני, כולנו. בסדר, הבנתי אותך.
קודם כל, תשמע, יש לך ירידה גם ביוטיוב, אבל אני רק אומר, רק שתבין כמה אני בעדך וכמה אני באירוע של חמלה, כבר כמובן ששלחו לי מאזיניי הרבים וחבריי הטובים שנאספים פה ועוזרים לי, בהתנדבות, אני לא מכיר את האנשים.
כן.
אני מעריך בין 80 ל-90 פעמים שאתה מקריא בבוקר רייטינג, כשאתה במצב טוב, ולא אומר שזה פייק. זאת אומרת, מתפעל מה-9-3 או 8-7 או 11-2, ו-6-2, אז זה פייק.
לא, אני אומר, לא, תמיד אמרתי, גם כשזה היה גבוה, תמיד אמרתי... מישהו,
אל תתלהבו, קולטים את התחנה רק בארבע שכונות באפולה, עדיין עם צלחות ואנטנה פנימית אצלנו,
לא
כי
יודע.
זה עוד לא הגיע לצפון.
בוא, אתה רוצה להסתבך עכשיו עם חיים אכט? אז איפה הייתי אתמול שאמר לי שהוא שומע כל יום אותנו? איפה הייתי? לא, בכלל לא באזור של המרכז, אמר לי... הייתי באילת, באילת, כן, באילת.
כן, אני... עשית חלטורה. מה החלטורה?
עשיתי הרצאה, מה זה זה?
אני יכול לבוא להרצאה שלך פעם?
בוודאי, אין בעיה.
ולקרוא קריאות
ביניים? אני יכול לתת לך פה את ההרצאה, אתה רוצה שאני אתן לך, עכשיו השעה 9 וזה, עד 10 אני אתן לך הרצאה, 50 דקות.
בעצם שכחתי שאנחנו באירוע פה בתוכנית, זה שתי, אתה נותן לי הרצאות ואני נותן לך הרצאות.
אני אתן לך זמן לשאלות בסוף, אבל באנגלית.
אוקיי, תתקדם, קטעתי אותך, אני כבר לא זוכר.
מה שרציתי להגיד, הבן אדם באילת אומר לי, תקשיב, אני כל בוקר שומע אותך ברדיו. אמרתי לו, מה, באפליקציה? אומר לי, כן. אנשים בכל הארץ שומעים באפליקציה, זה הכל. בגלל זה נתוני האפליקציה שלנו, הדיגיטל שלנו, הם די מדהימים. אני לא יודע אם מותר לפרסם אותם, אסור לפרסם אותם, לא יודע מה המדיניות פה, אז אני לא אגיד את זה. אבל בוא נגיד, בפרמטרים שאנחנו בודקים, הם נתונים מדהימים בדיגיטל. בסדר? זהו, זה בגדול, לא רוצה להשתחצן, לא רוצה זה. ובדיגיטל זה לא יכול להיות פייק, כי זה דיגיטל, אתה מבין? אתה, יש לך מספרים, יש לך זה, אבל שם, כשעושים לך איזה פאנל, שאתה לא יודע מי אחראי עליו, מה אחראי עליו, מי, מה, מו, איך האנשים לא עושים, מי בוחר, למה בוחר, איך בוחר, כל הדבר הזה, אז אתה אומר, או סטיקר את המייסה, או סטיקר את המייסה, הקוקפונים, בסדר, אוקיי, זה מה שיהיה.
לא הבנתי מה, אני איבדתי אותך בקיצור.
עזוב אותך, אני מצאתי את עצמי, זה מה שחשוב.
אפילו ברעיון של גלן שעמדתם מולו רעיון של ביבי, זה הפסדתם 18-8. אבל עזוב, אני, אם זה תלוי בי, גם כשאתה, גם אחרי שתקרוס לשלוש נקודות רייטינג, אין לי עניין לדבר על זה, רק שיהיה רשום לך, אוקיי?
טוב.
אתה יודע מה, אני אולי עכשיו לא אמרתי אמת, זאת אומרת, אולי עכשיו... אם תהיה שלוש נקודות רייטינג, אני כן אדבר על זה.
סליחה. בדיוק.
כן.
כן.
אתה מוכן להתחיל?
בבקשה. על מה מדברים? בוא נראה. אתה יודע, היה מצחיק, עשיתי איזה ציוץ בטוויטר, שאומר, העובדה שכמעט אך ורק הערות מהימין מקבלות הערות, ציוצים מהימין מקבלים הערות קהילה, מוכיחה איזה צד במפה הפוליטית עובד כמכונה. לא אמרתי רעל, עובד כמכונה. הרי, מה זה הערות קהילה? זה שהרבה אנשים מגיבים פחות או יותר את אותה תגובה.
איך זה עובד הדבר הזה?
כן, פחות או יותר את אותם דברים, ואז זה כאילו, ואז זה מתקבע ועושה את הערת קהילה. אז מה זה אומר? שרק ציוצים מצד ימין מקבלים הערות קהילה, וציוצים מצד שמאל אני כמעט לא ראיתי בכלל. יכול להיות שיש, אני לא יודע. יכול להיות שראיתי ואני לא זוכר. אבל כרגע, כמו שאני נמצא עכשיו, אני לא זוכר אף ציוץ משמאל שראיתי הערת קהילה. אז מה זה אומר? זה אומר שאתם עובדים בצורה מאורגנת, שיש לכם את הקבוצות שלכם. אני גם רואה את זה בציוצים שלי, שאני מקבל את התגובות של כל מיני אנשים, כאילו עם אותם תגובות וכל מיני דברים כאלה. כל מה שאתם אומרים על הימין, כל הטענות שלכם, על מכונת רעל, על כל הדבר הזה, כל ההתארגנויות, כל... זה, ואתה יודע את זה, כי אתה יודע שיש את הקבוצות האלה. זה דבר אמיתי. אני לא מכיר בימין קבוצות. לא מכיר בימין. יכול להיות שיש, אני מניח שיש. אני מניח שיש.
אני עוקב בחיים כבר שנים, אני אקל לך אותה, אל תדאג, עליי, עליי.
אוקיי, כראש מכונת הרעל, אני אומר לך שאני לא מכיר שום מכונה, אוקיי? לא מכיר שום מכונה. לא שיגידו לי מה לצייץ, לא שאני אומר לאחרים מה לצייץ, לא שזה, יכול להיות שבין חברים, אתה אומר למישהו ככה וזה, ברמה הזאת. ומשום מה, אצלכם, אנחנו רואים שבציוצים בימין, יש כמעט תמיד. עכשיו, מה הכי מצחיק? שלציוץ הזה, עשו לי הערת קהילה. זה גאוני, זה גאוני. למשל, בוא אני אראה לך מה היה, כן, הערת קהילה, חיפוש, קהילה, מחפש. זה פשוט כלי נפלא הדבר הזה, זה החיפוש. טוב, לא מוצא, יאללה, תמשיך.
מה תמשיך? זהו, סיימת?
כן. כן, מה אני צריך פה לחפור לך כל הזה?
אני מרגיש סוג של אווירת סוף קורס, מה שקשור לך פה לתוכנית, אתה בא לא מוכן, בלי חומרים, משהו לא טוב קורה, לא רק לרייטינג ב-14, אלא גם אני אדבר עם דרוקמן, ואנחנו נטפל בזה, אנחנו צריכים לנער אותך, אבל זה לא, הצופים לא אשמים. שולחים לי עכשיו, העין השביעית, היום לפני 6 שנים, כותרת עיתון הארץ, באישור ישראל, הקטרים העבירו לרצועת עזה יותר ממיליארד דולר, מאז 2012, קונספציית נתניהו, וכולי, אבל לא לזה התכוון, לא לזה כיוון המשורר, אני אתחיל, ואני כן התכוננתי היום טוב, כי אני בא כאילו, בא מהסופש. אתה יודע, אני ממשיך ככה קצת להתאכזב מזה שאתה פותח את היום ברייטינג ובהערות קהילה. אגב, יכול להיות שאתם לא עושים הערות קהילה, כי אתם פשוט
בבונים. בבונים.
לא, בבונים, בוא נדייק, אתה קראת למצביע יש עתיד. בתוכנית הזו, היחיד שהשתמש במילה בבונים, זה ינון, ינון, מה השם השני שלך שכחת?
אלישה.
אלישה מגל,
כן.
למצביע יש עתיד. אתם לא בבונים, אבל פשוט, יכול להיות שבאמת הצד שלנו, כל הזמן מזה יש שקרים בוטים, תיאוריות קונספירציה ופייק. ואז מטפל בזה. בדיוק. אתם גם בשלטון, אתם פחות רעבים, זה פחות אכפת לכם, וכולי וכולי. אבל בכל זאת צריך להתחיל, ולא סתם לקשקש. אני חשבתי שאתה היום תדבר על החטופים, על איך שהם נראים, על זה שהממשלה טוענת.
לא, דיברנו על זה אתמול, כן.
בסדר, אבל אני בא טרי.
אתה טרי, כן.
הממשלה טוענת ומתקנת ומשקרת שהיא לא ידעה כלום, על זה שהם אתמול מפילים שוב את הוועדת חקירה הממלכתית, למרות שיש גם גדעון סער, כן, הנה אני אומר עליו מילה חיובית, נתן אתמול הצעה, אמר, ועדת חקירה ממלכתית, זה הכלי היחיד, אין לנו כלים אחרים. כל ועדה אחרת שפוליטיקאים ממנים, עדיף שלא תמונה. זה לא יכול להיות פוליטי. והציע, בואו נשנה את החוק שאפשר יהיה להטיל על המשנה לנשיא בית המשפט העליון להרכיב את הוועדה, בדיוק מה שאמרתי, סולברג. אבל זה לא מעניין אף אחד, כי הם רוצים לברוח. בוא תשמע, לשכת ראש הממשלה אמרה בשבת, הוא לא ידע. הוא תמיד לא ידע. אז מוריה
מי אסף, פרסם לפני... את זה אגב? מאיפה זה צץ הלשכת ראש הממשלה הזאת? מה היה הדיווח? כי אני שומע, אני לא כל מולי. הזמן שומע את הדבר הזה ואני לא מכיר אותו בכלל.
זה לא מולי, אבל אפשר לשחזר, לא בעיה. חבר'ה, מאזינים, מוח כברת, איך זה נקרא? תביאו לנו מתי, מאיפה יצא ומתי הקטע הזה של לא ידענו שזה מצבם. שמע הדיווח של מוריה אסרף וולברג לפני חודשים ארוכים.
וולברג, למה וולברג?
וולברג, לא יודע. אבל, אגב, זה כבר לא וולברג.
לא, היא רק אסרף. כן, כן. רק אסרף.
מוריה אסרף,
היה
כן.
וולברג, היה וולברג, אחרי זה השתנה לוולברג, אחרי זה השתנה
לאסרף. היה וולברג, היה וולפייפר, וולברג ואסרף.
בדיוק, וויקיפדיה.
ווולט. וקראתי לזה לא ידעת ביבי.
צהל מזהיר, יש רעב בקרב חלק מהחטופים, חלקם נמצאים בסכנת חיים, יש בעיה של נגישות למצרכים, למזון, מה שמוביל להרעבה של חלקם.
אגב, היה גם פרסום שלה, שאני לא עלה אותך בו, שהיא מפרסמת שנתניהו גורר עוד לפני העסקה, הרבה לפני העסקה בשרים. למה לא דיברתם נגד העסקה בדיון הקודם? ביולי 2024 הוא אומר, אנחנו לא צריכים להיות לחוצים לעסקה, חטופים לא סובלים אבל לא מתים. ובוא תשמע מה הוא אומר על ועדת חקירה, עכשיו.
כל יום שעובר, בלי ועדת חקירה ממלכתית, מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות, ולהעלמת ראיות. ולכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול, ועדת חקירה ממלכתית, עכשיו.
ואני אסיים עם הקטע הבא, שהוא אומר בקולו, אמנם על מצב אחר, אבל אותו עיקרון, על הצלת חיים ועל דחיפות. תכף תבין למי הוא מדבר פה, וקראתי לזה, אתם השתגעתם?
נפתלי ואיילת.
נפתלי ואיילת.
אתם השתגעתם? אמרתם אתמול, בעזות מצח, שהתפקיד שלכם זה להכיל מתים. במקום להכיל מתים, אתם צריכים להציל חיים. אבל בגלל חוסר הניסיון שלכם, בגלל הבריחה שלכם מהאחריות, בזבזתם זמן יקר שהיה מציל חיים. 7 שבועות יותר מדי בזבזתם. לפני 7 שבועות ביקשתי להביא לישראל את מיליוני החיסונים שהזמנו מראש וששילמנו עליהם. כל מה שהייתם צריכים לעשות אז, זה פשוט לתת הנחיה, להביא את מיליוני החיסונים של החיסון השלישי לארץ, ולהתחיל מיד לחסן את אזרחי ישראל, כשההתפרצות הייתה עוד בחיתוליה. בנט, אתה בזבזת זמן יקר, ואזרחי ישראל משלמים את המחיר, מחיר בתחלואה גבוהה, באלפי חולים ועבדות בנפש. אזרחי ישראל, אני חייב להגיד לכם את זה בדאגה,
דאגה.
אין מי ששומר עליכם, אין מי שדואג לבריאות שלכם, אין מי שדואג לחיים שלכם. הם אפילו לא באים לישיבות הקורונה. בזמן הקריטי הזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה שהחליטה להכיל מתים במקום להציל חיים. ירדתם מהפסים, לכו הביתה.
לשאלתך, מקור ישראלי זה במוצאי שבת, אחרי שהם יצאו אצל יניר קוזין וירון אברהם, ובאצל כמעט כל המדינים מדווחים על זה, כנראה תדרוך מהפמליה. מקור ישראלי, לא הכרנו מדיניות של ערבה מכוונת, יש בעז המזון למחביר כבר חודשים רבים.
לא, לי כותבים שזה ירון אברהם. ירון אברהם.
אבל אני קורא לך את זה
מה זה של ירון אברהם, זה לא היה תדרוך, זה היה אצל ירון אברהם. זה לא תדרוך לכתבים.
אבל אני אמרתי את זה.
לא, אמרת זה כנראה תדרוך לכתבים.
ברור שזה תדרוך לכתבים. זה יניר קוזין וירון אברהם. יש להם ערוץ טלגרם משותף. אתה מוזמן לעשות עליו מנוי.
זה הבנתי, אבל אז אמרת זה כנראה כל הכתבים עבר תדרוך.
אז לא, אז אני שמעתי את זה מאוד אנשים. עכשיו אני רואה את המקור, שזה מיוחס למקור ישראלי. יש שני כתבים מדיניים, יניר קוזין וירון אברהם.
לא, זה פיד משותף שלהם פשוט. זה הכל, זה ירון אברהם בפיד המשותף.
אתה יודע מי מהם נתן
ירון,
את זה?
כן, ירון.
חתום עליו גם יניר קוזין.
טוב.
יש בעז המזון למחביר כבר חודשים רבים, הרזון הקיצוני הזה בהחלט הפתיע אותנו, כי תמיד היה יכול להיות שהדבר הזה, התדרוך הזה, יצא מהמקלחת המוזהבת בווילארד, שהאדם השנוי במחלוקת הזה, תגיד לי אתה, אם זה היה חכם מצידו של עומר דוסטרי, איך אומרים את השם שלו?
אני חושב שדוסטרי.
אין לי מושג. דוסטרי, זה עץ של דוסים.
תזכור, דוס בדיוק.
עץ הדוסים.
פירות ודים יש לדוסטרי.
דוס שלישי. בחיית, אתה יודע שאתם נשארים לוויקנד חלומות באמריקה, כשיוצאים חטופים, שאתם הפקרתם אגב, ואתה, אז לפחות אל תעלה תמונות מהמקלחת המוזהבת, כאילו, בכל זאת, אתה יודע, משהו. עכשיו, דבר אחרון, כדי בכל זאת להעיר אותך, צייצת תמונה של, אחרי הביקורת על זה שהם דפקו את הוויקנד הזה, באמת ללא צורך, ביודעם שזה על פעימה, על שחרור, אז אתה העלית את התמונה של קרן מרציאנו, על איזה, יושבת עם בעלה, על בר באיזה מסעדה, אין לי מושג איזה, אבל כנראה מסעדה תל אביבית יוקרתית, וכתבת בומרנג שמומרנג, אז יש פה שני דברים, אחד זה כמובן הייתה טעות, כי זה תמונה מינואר 23, לפני הטבח, לפני הכל, אבל, והורדת את זה לזכותך, יאמר, יש חברים, עמיתך למכונת הרעל, גם לא יורידו את זה, אתה הורדת את זה, אבל אני רוצה לשאול עכשיו ברצינות, מה, אם אני הולך למסעדות, אני חיתנתי בן, אמנם בצניעות, אבל חיתן... מה, אתה חושב שאפשר להשוות, אני שואל ברצינות, אינון, ראש ממשלה, שהוא האחראי לכל מה שקרה כאן, on his watch, שהוא כמובן, זה על חשבוננו, קרן מרציאנו ואני, לא אוכלים במסעדה על חשבונכם, אתה יכול בכלל, מה הקשר? נניח שקרן מרציאנו כן ישבה על בר במסעדה, יצא עם בעלה, הרי כולנו חזרנו לסדר היום, והבוקר אפילו חזר האות.
תודה שאתה שואל,
על השאלה.
תודה באמת שאתה שואל, באמת חיכיתי לשאלה הזאת, והכנתי מן הכתוב, בתאריך השמונה בפברואר, תשמע, בוא נתחיל דבר דבר, ואני אתייחס לדברים.
דבר דבור על אופניו,
קודם כל, זה די היה מחזה לא נעים, בלשון המתה, לצאת משבת קודש, ולראות את הרעל שהפצתם במהלך כל השבת, כן, על נתניהו בתגובה לתמונות הקשות מעזה. כלומר, אני קצת חוזר על דבריי מאתמול, בגלל שאתה לא היית פה, אתה נהדרת אתמול, אבל אני חושב שבכל זאת חשוב תשמע את הדברים.
חשבתי שתגיד שלא נעים היה לראות את התמונות שלהם, אבל
כן,
בסדר.
כן, לא.
אתה דואג יותר לנתניהו, כן, מאשר
לחטופים. לא, לא, זאת בדיוק, תודה שאתה מאיר לי את הנקודה הזאת.
שמע, אני עוזר לך פה.
כן, בדיוק, תודה שאתה מרים לי להנחתות. זה מה שנקרא עזר כנגדו. תראה, התמונות הן נוראיות. התמונות הן נוראיות. החמאס הם נאצים, הם עושים מניפולציות, הבעיה שעם המניפולציות האלה הם מפעילים אתכם, ומה הם מפעילים אתכם? אתם במקום לרצות ישר להשמיד את החמאס, כן? להוציא את הכעס שלכם עליהם, כן? ועל האויב האמיתי, מה אתם עושים? אתם מוציאים את זה על נתניהו. זה ממש פרשות השבוע מפורש מה שקורה לנו, שהוציאו את זה על משה. אבל על מה? על כלום. לפני רגע היו ניסים.
רגע, זה נתניהו זה משה עם ככה?
נתניהו הוא מנהיג עם ישראל בתקופה הזאת, אוקיי? המשך של משה. נכון שאתה יכול להגיד לי, גם יאיר לפיד היה איזה 4 חודשים, המשך, אבל זו הייתה תאונה מצערת, בסדר? אוקיי. הוא המנהיג. איך יכול להיות מצב? איך יכול להיות מצב שאתם, את כל הכעס שלכם, את כל הרעל שלכם, את כל העצבים שלכם, את כל השנאה שלכם, ממה שהנאצים האלה עושים ליהודים, שמוציאים אנשים שנראים כמו מהשואה, אתם מוציאים על נתניהו, על זה שהוא במלון. אני לא הבנתי, הוא הראש ממשלה הראשון שהוא במלון, או הראש ממשלה הראשון שנמצא שם סוף שבוע במלון, הוא היה שם בפגישות, הוא היה בשליחות חשובה מאוד, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? והנה, הזכרתי את איזר, לא שעה, איזר... שאבא שלו חטוף, אמא שלו יוכבת שוחררה, ליפשיץ, ליפשיץ, כן? יש לי קטע עם שמות לזה באחרונה.
גם את זה אמרת כבר 30 פעם.
כן, אני לא זוכר, פשוט לא זוכר, ואני חוזר על עצמי, גם את זה, אני אומר דברים שאני, אני כל הזמן חוזר על עצמי, זה הכל, אני כבר נהייתי תרחן, זקן תרחן.
זה ילך ויחמיר.
והוא אומר, כן, שינוח, שיהיה במלון, שיעשה דברים טובים, הוא צריך את זה. אגב, אפרופו, בסוגריים אני אומר לך, אבא שלו שחטוף, תזכיר לי את השם שלו, שוב, אני לא זוכר שם.
ליפשיץ.
ליפשיץ, איזו. כן, אבל אבא, עודד. עודד ליפשיץ, כן? הוא היה נגד עסקות חטופים. שתדע, הוא היה נגד עסקאות, נגד עסקות חטופים. אתה יכול לבדוק אותי. זה דבר מעניין, סתם אני אומר לך את זה בהערת בסוגריים.
אגב, אני גם הייתי בעסקת שליט.
בסדר, אוקיי.
ואני מודיע לך שאם היו חוטפים, אם שליט היה בן שלי, הייתי בעסקת שליט.
אוקיי, אבל...
כמו שאתה יודע.
אבל אין לכם מידה של ביקורת, אין לכם מידה של... כאילו, אתם לא מבין... לא סבלנו מספיק מהאירוע של מה שקרה פה לפני האסון? עם השנאה שלכם, עם התעוף שלכם, עם פירוק הצבא, עם הפגיעה ביהודים ביום הכיפורים ובשמחת תורה ובכל האירוע, לא היה לנו מספיק? תן לי בבקשה את איך קוראים לו, אייל נווה, תקשיב, זמן קצר לפני האסון, ימים או שבועות בודדים כמדומני, תקשיב מה הוא אומר, בבקשה.
כאלה מנהיגים אנחנו רוצים, ביבי מה עשית לצבא? צהל מפורק, הקשירות נפגעת, אויבינו מרימים ראש.
צהל מפורק, הקשירות נפגעת, מי פגע בצבא? מה זה ביבי, תראה מה עשית? מי פגע בצבא? מי פירק אותו? מי אמר, מה זה צהל בפורק? אתה אייל נווה, אתה פירקת את הצבא. אתה גייסת וצעקת שיש 10,000. אתם עושים, ואתה יודע מה נורא? שאפילו השבעה באוקטובר לא העיר אתכם. זה עבוד. אין תרופה. אין תרופה למחלה. זה דבר נורא. אני פשוט לא האמנתי שאני רואה את הדבר הזה. זה ממש דבר מתואב. זה ממש דבר מתואב. זה דברים שלא יעשו. זה לא אנושי. זה לא אנושי. אנחנו, כשאנחנו העברנו ביקורת על הרמטכ"ל, כולכם צעקתם, איך אתם עושים את זה בזמן מלחמה? על מה? ביבי השם שהם מוזלמנים? לא הבנתי. ביבי אחראי על זה שהוא יצא, אם הוא היה פה בארץ, זה היה משפיע באיזשהו אופן? הוא היה משחרר אותם אחרת? הם היו נראים יותר טוב? למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה? למה? למה? תתאפקו. פתאום מרים אדלסון, ראיתי שכתבת הבוקר, מרים אדלסון טסה לשכנע אותה. עזוב את זה שפתאום נראה לכם סביר שבעל המאה הוא בעל הדעה ושהמיליארדרית היא תקבע את המדיניות של ארצות הברית, זה נראה לכם סבבה. פתאום הכל בכיף, תחשוב שאיזה איש עסקים היה משפיע על נתניהו והיה אומר לו מה לעשות, מה הייתם עושים? אנחנו יודעים מה הייתם עושים. עכשיו לגבי ירון אברהם, אני לא יודע מאיפה ירון אברהם הביא את הדיווח הזה, אני לא מכיר שום דבר כזה, אני יודע שלהפך, הכירו את הדבר הזה, ואני חושב שגם הייתה תגובה שהכירו את הדבר הזה, אבל אצלכם זה ממשיך במחול השדים, שכבר יש תגובות, ויש גופים, ויש אנשים, ומתוך צוות המסע ומתן, וידענו ואמרנו, איך אתם עושים את השערות האלה כל פעם מחדש? איך זה קורה? איך אתם מגלגלים את הכדור הזה, ועושים שערה מאיזה דיווח, שאני לא יודע מי הוא, מי אמר לו, מה אמר לו, איך זה הגיע? איך זה הגיע? איך אתם עושים את זה? אלוקים שישמור. אין לכם גבולות. והדבר האחרון לגבי קרן מרציאנו. א', לא צייצתי, מישהו צייץ תמונה שלה, וכתב קרן מרציאנו, רק לשים את דברים על דיוקם, על הפייק, כן? שאתה חוזר עליו שהיא פרסמה, שהיא כאילו היא לחצה עליי. היא לא דיברה איתי, היא לא אמרה לי, אני עשיתי שיתוף.
מה פתאום?
לא, היא צייצה, כאילו היא לחצה, אפס סובלנות. עזוב, לא משנה.
מי צייצה? קרן מרציאנו. אני לא מכיר את זה, רק ראיתי את מה שהעלית, מה שהורדת, אל תראה, אני לא מכיר בפייסבוק.
מישהו צייץ, ראיתי את זה.
אוקיי, אבל
החמאתי
לך
שהורדת
את זה.
לא, שנייה, שיתפתי את זה וכתבתי, אין בומרנג שלא חוזר אליהם לפנים. ואז מישהו שלח לי, ואז מישהו אמר לי, תשמע, זה תמונה ישנה. בדקתי, ראיתי שזה תמונה ישנה, מחקתי. יום אחרי זה,
למה אתה בזבז על זה זמן? זה בדיוק מה שאמרתי.
יום אחרי זה, האם התחילה, כמו שהיא נונו, כאילו רומזת שהיא לחצה עליי, אמרה, הכל פייק.
אז לא, אין לי, עד רגע זה לא ידעתי מה אני אומר. וזה פחות מעניין. אני שאלתי אותך, אם יש בכלל אפשר להשוות עיתונאית שעובדת פה בארץ, יושבת במסעדה לחשבונה עם בן זוגה,
לראש ממשלה,
אבל רגע, אבל בסדר, תסיים, לא תסיים, אני אומר לך לכל.
כי הטענה שלכם שהוא במלון, מאיפה רצית שהוא ישן? ברחוב? לא הבנתי. מה הטענה שהוא במלון?
תכף תשמע את הטענה.
מה הטענה? מה אתם רוצים?
תכף תשמע את הטענה.
אתם מעלים שהוא אוכל במסעדה, אתם העליתם, סליחה, אני מתחנק, נחנק מרוב התרגשות.
רק שלא תכיר, או כל עוד אתה לא מקיע עלינו, אני בסדר עם זה.
כל הפיד מלא בתמונה שהוא אוכל במסעדה מלפני כמה שנים, כאילו שהוא בתמונות במקביל למוזלמנים. אתם עשית, כל הפיד שלכם, ולא מוחקים ואומרים לאנשים, זה הדס שטייף ומשה רדמן, הדס שטייף, כל מיני אנשים מעלים את התמונה הזאת שהיא פייק, ואומרים להם זה פייק, והם לא מוחקים. זהו, לא מוחקים.
יפה. נתחיל, במה נתחיל? קודם כל אני שמח שחזרת לעצמך. אני אקריא לך לפתיחה את ציוץ, אני משמיט פה כמה מילים לא יפות של מישהי בשם גלי דקל, אני לא יודע אם זה ציוץ או פוסט, לא ישנה, סופרת את כל ראשי הממשלה שהיו פה מלבד נתניהו, אי אפשר בכלל להתחיל לדמיין אחד מהם שלא היה מתפטר מתפקידו אחרי הטבח הנורא, אי אפשר להתחיל לדמיין אחד שילו היה מכהן בשנה האחרונה, לא היה מבקר במקומות המושמדים באתרי הטווח. אי אפשר בכלל לעלות על הדעת אחד שלא היה נתון כל כולו ביסורי נפש, רגע רגע, שנייה שנייה, יום ולילה להצלת החטופים. כל אחד ואחד מהם היה מחזיר אותם מזמן. אי אפשר לתפוס לאיזה רמת צהוב, רוע וערלות לב, לאיזו חרפה התרגלנו. אני מזכיר שעכשיו הוא מנסה בכל כוחותיו להימלט מחלק שתיים של העסקה. סמוטריץ' כבר כותב פוסטים, כי סמוטריץ' הוא בבעיה. האידיאולוג הימני האמיתי בכל חבורת הימין המטורללת זה בן גביר. הבן אדם משחררים אסירים, אסירים כבדים, פרש. סמוטריץ' מנסה ללכת עם ולהרגיש בלי, תלמיד חכם, פלפולי פלפולים, ונתניהו שבוי שלו. עכשיו לגבי כל שאלותיך ואמירותיך. לנוח, ראש הממשלה רוצה לנוח, א', זה לא תפקיד שנחים בו. אם אתה בן 75, חולה, חיוור, תשוש, אחרי ניתוח וקוצב לב, תתפטר. אם אתה לא מתפטר, אין מנוחה. שתיים, כנף ציון עלה לנו קרוב למיליארד שקל, סבבה של מנוחה, תיסע חזרה ארצה, יש לך חדר שינה, יש לך מקלחת, תנוח, תנחת בארץ רענן, ותסתכל על האנשים שחוזרים מהגיהנום. עכשיו, אתה לא אשם בזה שהם מוזלמנים? ברור שאתה אשם. יש שני גורמים אשמים במה שקרה לנו. אחד זה חיות הטרף, שעשו לנו את זה, ואותם צריך להרוג, להשמיד ולאבד, והשני זה זה שיצר את המצב שהוביל אותנו לזה, והפקיר אותנו. אגב, הוא לא לבד, כל הצבא, כל מערכת המודיעין, במחדלים עצמה, כאילו על הקרקע, boots on the ground, זה הם, והם יודעים, וכבר כמעט כולם הלכו, וכולם ילכו, היחיד שבורח מזה, ומוועדת חקירה ממלכתית, שהרגע השמעתי לכם איך לפני שנתיים, מה ההבדל לפני שנתיים על קשקוש עם הרוגלות והפגסוס, הוא כבר דיבר על שיבוש הליכים וכו' וכו'. עכשיו, מי שפגע בצבא, אתם פגעתם בצבא, רק אתם. הטרלול של הארבעה בינואר 2023, כשכולם מזהירים, הסצנה הבלתי נשכחת של גלנט ויריב לוין רבים, ממש במהלך ההצבעה על עילת הסבירות, וגלנט אומר, תקשיב, זה מפרק את העם, תן לי משהו, וביבי יושב ביניהם, כמו שהוא יושב כשיש סקנדל של שרה, שהיא פותחת ג'ורה ומתחילה לצווח על מישהו, ואני לאורך כל השנים שואל, ומה הוא עשה בזמן הזה? אומרים לי, הסתכל לצד השני, חכה שנייה רגע.
מתקשר.
לא, לא, למה לגמת מים? אותו דבר, הוא הסתכל לצד השני, עכשיו אני רוצה לגלות לך עוד משהו.
לוגם, לוגם, שר רוצה לצאת לפרסומות, תמשיך אחרי
אז
זה.
אז הנה אני מסיים, שר, הכל טוב.
טוב, תסיים, כן.
הוא דיבר הרבה יותר. אני רוצה להסביר לך משהו. ברגע שממשלה יוצאת ביוזמה כזו, של שינוי משטרי, שהופכת מיליוני ישראלים, הופכת להם את הקרביים, מוציאה אותם לרחובות, האחריות על התוצאות היא על הממשלה. היו שלטי חוצות במיליארדים שהזהירו ממחדל יום כיפור 23. גדי אייזנקוט נחנק, הוא בן אדם שהוא לא היסטרי, וליברמן, ולפיד, ואמן, ולא רצו לשמוע, זה רק אתם.
אוקיי, תשמע, למה זה לא נכון מה שאתה אומר? לא, אני המורן שלך כרגע, כן.
אוקיי, נגיד שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
לאיש העסקים ינון מגל.
בוקר טוב, בוקר טוב. תשמע, למה זה, איך יודעים שזה לא נכון מה שאתה אומר לגבי שמי שפרק את הצבא הזה, זה שעשה את הרפורמה? בגלל שאלף, אתם אלה שנגעו בצבא, ואתם עשיתם הפיכה צבאית. מה שעשיתם זה הפיכה צבאית, והרמטכ"ל לא נעמד על הרגליים האחוריות, ושר הביטחון לא נעמד על הרגליים האחוריות, ומפקד חיל האוויר לא נעמד על הרגליים האחוריות. להפך, להפך. היה פה איזה סוג של זה, ויצאו נגד הממשלה, הלכו ואמרו לממשלה, אתם צריכים להרגיע. הזוי, אבל זה מה שהיה. ומה קרה באמת? באמת הממשלה התקפלה. באמת הממשלה התקפלה, ונשאר בסוף רק חוק הסבירות. וגם כשנשאר רק חוק הסבירות, אתם המשכתם. אם זה היה נכון שמי שפרק את הצבא הוא זה שעשה את הרפורמה, אז הייתם יורדים מזה, אבל אתם לא ירדתם. אתם המשכתם בכל הכוח. וגם אחרי שהממשלה התקפלה. לכן מה שאתה אומר הוא פייק. הוא פייק. אתם פגעתם כי אתם לא מקבלים את שלטון הימין כלגיטימי. זה האירוע. אמרתי את זה אתמול, אני כבר נמאס לי לחזור אחריי. זה אותו דבר היה עם הצוללות, שהלכת עם הבלונים המתנפחים, וביבי לא היה חשוד בכלל. והמצאתם כל מיני סיפורים על הבנדות שלו עם טיסנקרוף ומניות, ועשיתם על זה טורים שלמים. ואותו דבר עם שוד הגז, שהרווחנו על זה כבר 500 מיליארד. קראתם לזה שוד הגז. ואותו דבר עם השוחד שאין שוחד. ואותו דבר עם הקורונה ששיקמה הייתה מפגינה, והייתם אומרים שלא נותנים פה לאנשים לצאת מהבתים בגלל הדיקטטורה. וכל הדברים שלכם, ולילות שלמים, לילות שלמים, גיא פלג היה מקריא את הפרוטוקולים והכל, ואותו דבר, רק שפה, בגלל שאנשים לא מבינים, הצלחתם לעבוד על אנשים, שזו דיקטטורה, שהולכים לבטל את הדמוקרטיה, ואנשים ילחצו, זה כל האירוע, וגם אחרי שהוא התקפל, המשכתם, לכן אני אומר, זה פייק, וועדת חקירה, כן, למה אנחנו לא רוצים את הוועדת חקירה הזאת? בגלל שאנחנו לא סומכים על המערכת. כל המחאה שלכם הייתה בשביל שופטי העליון, אז עשיתם פה הפיכה צבאית בשביל שופטי העליון, עכשיו שופטי העליון, והובלתם לאסון, עכשיו שופטי העליון יבדקו. לא, זה לא עובד ככה, אין אמון באירוע הזה, צריך לעשות ועדת חקירה, צריך לבדוק, הכל צריך להיות מתוחקר, אין שום בעיה, כולם רוצים שזה ייבדק, אבל על המערכת הזאת אנחנו לא סומכים, זה הכל, ואותו דבר עם הרוגלות, גם אתם לא שמחתם, אתה משמיע לי על הרוגלות, מה נתניהו אמר, מה אתם אמרתם על הרוגלות, למה את הרוגלות אז לא רציתם, מה קרה, מה העניין, הכל אצלכם זה, וגם עכשיו, הנורא הוא שגם על החטופים אתם עושים את זה. גם על החטופים, זה מה שאמרתי לך, גם השבעה באוקטובר לא העיר אתכם. אתם משרתים את חמאס, המניפולציות שחמאס עושה, אתם משרתים אותו. אתם הולכים נגד הממשלה, כל ההפגנות שלכם, תקעו, יודעים את זה היום. אפילו בלינקן אמר את זה,
מסתכלות על הזמן, אתה אמור לסיים.
לא, היה לנו ש... טוב, דבר.
היה שמונה, ואתה צריך גם, אתה יודע, יש עוד פסמות. טוב, התראת ביצה, ביצה שהולכת להימרח על הפרצוף, הוא בא בטענות למה אנחנו לא מאשימים את חמאס, וכן מאשימים את הממשלה במצב, כן? אז בואו נקרא לך קצת ציוצים של נתניהו. ארבעה ישראלים שנרצחו החודש בפיגועי טרור, לפיד וגנץ מסרבים להטיל סגר על יוש, כך לא מנצחים טרור, רק יד חזקה לכו הביתה. עוד אחד, לפני יומיים בניגוד לעמדת המשטרה, בנט הסיר את הסגר על יהודה ושומרון, את התוצאה המצערת קיבלנו היום, פיגוע טרור בתחנה המרכזית בירושלים, הממשלה הכושלת הזו חייבת להפסיק להיות עסוקה בהישרדותה. פה אני מדבר איתכם על הרוג פה, הרוג שם, נרצח פה, נרצח שם, שכל אחד הוא כמובן עולם ומלואו, והוא במקום להשים את חמאס שעושה את הפיגועים, קורא לממשלה ללכת הביתה על נרצח. כן?
את חמאס.
לא, ללכת הביתה. הטרור משתולל תחת לפיד. אנחנו הבאנו את העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות ישראל. הוא כותב, נתניהו. לפי נתוני צהל, לפיד הקים ממשלה עם תומכי טרור, פגע בביטחון של אזרחי ישראל. נשמה, אנחנו מאוד מתגעגעים לביטחון שהיה בתקופת לפיד ובנט. הלאה, זה לגבי טענתך הזו. עכשיו ככה, לגבי ההפיכה המשטרית. כמובן ששיקרת, אולי לא ביודעין, כל דוברי הקואליציה הבטיחו בסתיו 23 שיצאנו לפגרת הכנסת שממשיכים בכל הכוח. אגב, גם ברגע זה הם ממשיכים בכל הכוח. המחאה לא סרבה. הדבר היחיד שהיה במחאה זה קולות שקראו לטייסים המתנדבים שכבר לא צריכים לשרת, להפסיק להופיע להתנדבות שלהם, שאגב ברגע פקודה הופיעו גם בני 90. וזה, על הדבר הזה יוצא הקצף של אלה שגם ברגע זה ממש מקדמים חוקי השתמטות, כי לא טוב להם שהחרדים ישמטו.
תשמעתי לך את אייל נווה שאמר הצבא מפורק.
נכון, לא רק הצבא, גם החברה הייתה מפורקת, אבל זה בגלל המחאה והתחושה העצומה של מיליונים שמבטלים פה את הדמוקרטיה, ואגב ממשיכים לעשות את זה גם עכשיו. וברגע שיש לך בן אדם אחד שהוא אחראי על המדינה, אחד שיכול להגיד סטופ, אני עוצר, אני שוקל מחדש, נקים ועדה ציבורית, נעשה דיון על הרפורמה, אני בעד רפורמה אגב, אני בעד הרבה מאוד שינויים, מערכת המשפט. עכשיו אמרת, לא, אני מדבר דקה והוא דיבר ארבע.
תמשיך.
עם הצוללות.
תן לו, שר, תן לו, חבר שלי, אתה בסדר, תכניס אותו.
אתה זוכר שבכדורגל, תקשיב, הייתי בכדורגל לאחרונה, לפחות פעמיים וערב אני בכדורסל. הצוללות, זה לא יאמן, שאתה עוד משתמש בסיפור של הצוללות, שוועדת חקירה כבר קבעה שהוא פגע בביטחון המדינה בנושא הצוללות. ולמה אנחנו לא רוצים ועדת חקירה לרוגלות? אין לי שום בעיה לוועדת חקירה ממלכתית לרוגלות. הסיפור הוא לא ועדת החקירה הממלכתית. הסיפור הוא שהרוגלות, הפקקת הסיפור הזה, לא שווה את הדבר. אתה רוצה תקים. לנו תמיד יש אמון במערכת, גם כשהיא צריכה תיקונים, וכשאני אמרתי לך פה באחד הבקרים, בוא ניתן לסולברג, אגב, זה לא שופטי העליון, בראש ועדת חקירה ממלכתית, אני מסיים אז אני אשמח אם תקשיב רק לזה, בראש ועדת חקירה ממלכתית עומד שופט עליון לשעבר, חבריה הם אנשי מקצוע שהוא ממנה, עכשיו אני אומר לך, לא לשעבר, מכהן, סולברג, והוא ימנה אותם. מה הבעיה עם זה?
כן, טוב, תשמע, התוכנית קצת צרה מדי, אני חושב שנעביר אותה לשלוש שעות.
לא, לא, זה גדול עליי.
אנחנו נעשה את זה שלוש שעות.
בתנאי שעם סרי יהיה ארבע שעות. אם אתה מוכל לסבול אותו ארבע שעות, אני אשב פה שלוש.
אוי, תשמע, לא דיברנו על גלנט, אני ראיתי שאתה כותב על זה, מצייץ על זה, מתעסק בזה, אני בפתח השעה השנייה.
לא חייבים לדבר כל מה שאני כותב, מצייץ ומתעסק. אני רק מזכיר לך. אם כי אני מדבר הרבה מאוד על דברים שאתה כותב, מצייץ ומתעסק.
כן, אנחנו נתעסק בנושא של גלנט קצת. כן. ננסה לראות מה קורה עם טראמפ.
זה מאתגר.
שבינתיים מעביר לנו תחמושת ב$8 מיליארד.
עדיין זה פחות מ-14 שנתן לנו ביידן.
ברור, ברור.
מה ברור? זה עובדה.
כן. אולי נשמע הערכה של אורי מיסגב אם שרה נתניהו תחזור או לא תחזור, האם הוא צדק או לא צדק.
הוא כתב שלא תחזור?
הוא אמר שהיא לא תחזור, כן. הוא אמר שהיא לא תחזור.
אני ידעתי שהיא תחזור.
כן.
אם כי זה לא אומר שאין שם משבר גדול, כי יש, אבל היא חזרה.
משבר שמה? מה איזה משבר?
זוגי כאילו? כמו בינך לביני.
טוב. אוקיי, דווקא אנחנו ברנסנס.
עוד
שעה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. Okay, שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, גם ברדיו כל רגע, שמשדר אותנו במה שנקרא סינדיקציה, כן?
רגע, זה שנייה, רגע, שנייה.
כן, בבקשה, כן, עצור, עצור, שר, עצור הכל, כן, בבקשה. תעצרו את ההקלטה. תעצרו את המכוניות בצד הכביש, תפתחו וינקרים, לצאת עם אפוד זוהר.
צאו מאזור הנוחות שלכם. לא מגיע לנו יותר כסף? נהייתי עינון. תמשיך.
כן, טוב, תשמע, לגבי גלנט, תראה, קודם כל, אמרתי כבר אתמול לסרן, לא אחזור על דבריי, שהטענות של גלנט זה בדיוק כמו לכאורה, הטענות של ביבי, לא הראו אותי, לא אמרו לי, לא דאגו לי, לא ידעתי, לא אמרו לי, כל הצבא, כל הזה, רק שגלנט הוא שמור, הוא עטוף, כי הוא מהטובים, והוא היה נגד הרפורמה, וכל הדבר הזה, אבל הוא כאילו, הוא לא הלך הביתה, ביבי זרק אותו, בוא, הוא לא הלך, ולהפך, אתם אמרתם לי, גלנט 2 וכל הדבר הזה, בוא נשים את האירוע הזה מאחורינו.
מה אתה אומר?
שאני אומר, אתם תמכתם בגלנט, למרות שהוא...
קודם כל, אם תקראת התגובות על הרעיון שלו, כולם כתבו בדיוק מה שאמרת.
טוב.
שנית, לא חשבנו שנכון לזרוק שר ביטחון באמצע מלחמה, זה הכל.
אבל ממשלה כן. אבל ממשלה כן. דרוש ממשלה כן.
מלחמה די נגמרה, ואנחנו... שמע, בוא נתחיל מוועדת חקירה ממלכתית, ומשם נתקדם הלאה. טוב, תמשיך, למה אני מפריע לך?
עכשיו תראה, לגבי הטענות שלו, בוא נגיד ככה, תראה, לגבי ה-11 באוקטובר, 11 באוקטובר.
סליחה, בכלל, הפיתורים של גלנט היו לפני מלחמה, סליחה, בכלל...
לא, הראשונים.
הראשונים, לזה אני מתכוון.
תראה, קודם כל, ברוך השם, שלא היו שתי חזיתות במקביל. זה דבר אחד. דבר שני, הערס שאומר נתניהו היה אומר מה קורה עם הערס, זה דבר אמיתי, אלה היו הערכות של צהל, שזה מה שהוא עריך שיקרה, ובזכות השחיקה, שזה גם צריך לתת כמובן את הקרדיט לצהל, ששחק את חיזבאללה במשך חודשים, הצלחנו לסכל את המזימה הזאת. אבל אם היינו נכנסים לאירוע כזה, ב-11 באוקטובר יש סיכוי רב שזה מה שהיה קורה לנו לפני ששחקנו אותו. הלאה, לגבי כיפת ברזל, הערכות של צהל היו שחיזבאללה יפגע לנו במקרה שכזה בכיפות ברזל והם לא היו אפקטיביות. לגבי ציוד, מלאים וציוד, לא היה לנו מלאים בתחילת המלחמה. בנט ולפיד אגב שלחו 200 אלף פגזים לאוקראינים, האמריקאים לקחו, לא היה מלא, אתה זוכר את כל ההתחלה עם הציוד, מה קרה פה עם הציוד של הצבא במשך חודשים, ציוד, לתרון, תתרמו לציוד, אחרי 4 ימים, ב-11 באוקטובר לא היה ציוד ולא היו מלאים, שתבינו, כאילו איך היינו נכנסים לשתי חזיתות, עם כל מה שחמאס על ההתחלה, וכל מה שחיזבאללה על ההתחלה, ואיראן עם יכולות הנונמם שלה לפני שנתקעו, ושאתה מחסה להם גם איראני שם, שאתה נכנס איתם לתוך מלחמה, שתבינו את האירוע, כן? כשצהל חלש פגיע, שאחרי זה, אגב, אני מציע לכם לקרוא מחיים רמון צייץ, שיתפתי את זה, הוא מפרט את כל מה שאני אומר בצורה יותר מפורטת, כן? לא זוכר כבר מה רציתי להגיד, הלאה, סינואר ונסראללה היו בחיים, כן? כשגלנט רצה לסיים את המלחמה, אחרי זה הוא התהפך, הוא וצהל, והרצי וראש אמן, כולם, ואתם, כולכם, התחלתם להגיד לסיים את המלחמה. גנץ התראיין, אמר להפסיק לשנה שנתיים. מתי זה היה? כשהיה סינואר, כשהיה נסראללה, כשהיה רדואן, כשהיה איראן, כשהיה את כל המחבלת מוחמד דף, הם היו יוצאים לסיים את המלחמה, תקלטו, הם רצו לסיים את המלחמה, כן? הוא התנגד לביפרים, הם התנגדו לתמרון בצפון, הם התנגדו להשאיר את רדואן על הגבול, תקלטו מה קרה, הם התנגדו למלחמה בצפון, גלנט התנגד לביפרים, הוא והרמטכ"ל, אני אומר שוב, הרמטכ"ל קרא לזה הצעצועים, הם הדליפו 15 שעות לרונן ברגמן, שאמר שהולכים לפי הציטוטים, זה מה שהם אמרו בישיבה, 6 שעות ישיבה עם נתניהו, שהם ניסו להניע אותו מלעשות את הביפרים, ואת אותם טקסטים היה בכתבה של רונן ברגמן, שאמר, הולכים לעשות צעדים פזיזים, שהובילו למלחמה אזורית, במזרח התיכון, זה מה שהם אמרו, נגד התמרון ונגד הביפרים, ואותו דבר גם נגד נסראללה, שהם אמרו, צריך אישור של האמריקאים, כמובן שהאמריקאים, ממשל ביידן היה אומר לא לעשות את זה, ואי אפשר היה לקבל החלטה אחרת, אחרי שהאמריקאים היו אומרים. זה ברור, כן? זה מה שהיה, הם התנגדו, ואז תחשבו באיזה מצב היינו בצפון. אותו אירוע משאירים, התרללת של איפה שהיינו, זה מה שהיה קורה, כן? זהו, זה מה שרציתי להגיד לך, קצר, כן? קצר, הוא גם אומר אגב שהוא הציע עסקה במאי עם יותר חטופים. אני רק מזכיר לך שגלנט, אדוני גלנט, אתה עם יותר חטופים בכל מיני, ואתה יותר עם יותר חטופים. אני רק מזכיר לך שניצן אלון, כן, לא ינון מגל, ניצן אלון אמר שבגלל ההתעקשות של נתניהו שוחררו כפול חטופים. תודה.
לחשוב שכל הנאום חוצב הלהבות הזה, הקצת מבועל, הוא כדי להסביר לכם למה נתניהו עצר, סירב ובלם ב-11 באוקטובר את התוכנית המבצעית שחיכו רק לפעל להרוג את נסראללה, את כל חברי מועצת הג'יהאד, ולהפעיל, אפרופו התנגדו לביפרים, שזה כמובן שקר, את הביפרים ואת מכשירי הקשר, שמכשירי הקשר זה להרוג 15 אלף לוחמי חיזבאללה, זאת אומרת מחבלים, זה לא הביפרים, זה להקוץ, כאילו זה להרוג, ולכל זה הוא אמר לא, ועכשיו מגיע שלב התירוצים שאתם שומעים אותו בכל פעם. לא ידעתי שהם מורבים, לא משכו בדש מעילי, לא ידעתי שמרון, לא ידעתי שהשפה בקרמל, לא ידעתי שחמאס לא מורתע, כן מורתע. זה שלב, מה ששמעתם זה שלב התירוצים, וכמובן מלא 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 שקרים, כי אף אחד לא התנגד לביפרים, להפך הביאו לו את זה ב-11 באוקטובר, זה כלל את הביפרים, ואף אחד לא התנגד, גדי אייזנקוט וגנץ רצו לעבור לצפון הרבה קודם, לרדת לרפיח הרבה קודם, לרדת לחאן יונס הרבה קודם, ואני מציע לך להרים טלפון לגבי אשכנזי, שיספר לך על מסע הדילוגים שהוא עשה, לשכנע את נתניהו לצאת לתמרון. נתניהו לא יעז להכחיש את זה, אבל אני לא רוצה להיגרר אחריך, אני חושב שאפילו מצביעי הימין והביביסטים מבינים עם מי יש לנו עסק. אני רוצה להקריא לך, אני רוצה לבקש ממך, אתה מתייחס אליי בכפפות של משי וזה לא בסדר, אני רוצה שתהיה הרבה יותר אגרסיבי, כי אני גם רוצה להתקדם בחיים. הנה מה שתומר קורנפילד מהוטסטוקס כותב היום וגם בסוף השבוע, מהפך בצמרת הבורסה, לאומי הפכה לחברה הגדולה ביותר בשוק. המניות של השבועות היום 71 מיליארד שקל, עקפה את טבע ואת כל השאר. אז אנא ממך, תתפוס את עצמך בידיים ותתחיל לטפל בי כמו שצריך. עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני המרואיינים, כי יש לנו מרואיינים מכובדים בשעה הזו, זה שעיריית צפת, יש אחד יוסי קקון, שמבחינתי מדובר ברפש, הוא ראש העיר, אתמול התחילה לשנות את כל השמות של הרחובות בעיר, ממנהיגים ציוניים וכולי, לרבנים. דוגמה, לוחמי הגטאות הופכים לבנימין הצדיק, וכולי וכולי. זה מה שקורה בצפת. עוד דבר שאני חייב, זה דבר שהבהירו לי רק עכשיו, לספר לכם על עניין מגל אתמול, אבל זה מצחיק, אל תיעלב, שהכרזת שישראל ונבחרה בפורבס לאחת המדינות החזקות בעולם ב-2025.
פורבס הכריז, לא אני.
נכון, והתחיל פסטיבל בפטריוטים וצהלולים, זה כמו בערך שביבי אומר ביטחון. העניין הוא שהיה שם גם עמיחי התלי מידיעות אחרונות.
התלי,
ואז הוא עדכן שקודם כל זה לא פורבס, אלא פורבס הודו. אגב, ואתה בהתלהבות אמרת שם, אני קורא את הכל מיתור של עמית סלונים בוואלה, שישראל התברגה במקום הסירי והמכובד, הקראת את כל המעצמות שלפניה, אתם יודעים מה הפרמטר הראשון שהם בודקים, שאלת? מנהיגות. ואז אמר ככה, אתלי אמר, שזה לא פורבס אלא פורבס הודו, המיקום הגבוה קשור לציון הגבוה שקיבל צהל, 96.3, לעומת הציון שקיבל המנהיג מהמנהיגות, 28.6. ואז הוא אמר לך את זה, אז אמרת, יופי, טוב שיש לנו בדיקת עובדות. ראיתם, אנחנו קודם כל עיתונאים. אתה מינפת את זה, בשביל זה אני אוהב אותך, זה מה שחשוב לנו.
אתה מבין? אתמול הייתי עיתונאי, אגב, אני היום לא. זה הולך אצלי יום כן, יום לא.
יום כן. בדיוק. אתה לא עיתונאי, אתה טבח.
בדיוק.
זה שבוע שבוע. בדיוק. מבחינתי אפשר...
לא, יש לי דקה. עכשיו אנחנו עושים לסיום פינג פונג של דקה. לגבי הביפרים, אני אומר לך מגורמים הכי מקצועיים במערכת, ביום הרביעי 15 מכשירי קשר לא היו עובדים, בגלל שהם צריכים להיות על הגוף. על הגוף הם יהיו רק אם תהיה כניסה קרקעית. אחרי 4 ימים לא היינו ערוכים לכניסה קרקעית, לכן האפקטיביות של מכשירי הקשר הייתה באחוזים בודדים. זה פייק. זה פייק. אוקיי? זה פייק. זהו. וזה מה שרציתי, וזה לא מנתניהו, רק זה, אמרתי לך, 20 שניות.
אז תשמע, 20 שניות. מכיוון שאני הייתי זה שגם פרסם על הביפרים כשזה קרה, למה זה קרה? זה קרה הרי בגלל שתיכלו לחשוף את הביפרים, זה בעצם קרה בטעות, כי נאלצנו, זה היה use it or lose it, אז אני גם מודיע לך חגיגית, שכל האירוע בנוי על זה, שאתה מוריד את נסראללה ואת כל הזה, ואז מוכרז כוננות ויציאה למלחמה רבתי של חיזבאללה, ואז כל לוחמי ומחבלי חיזבאללה רצים לימחים, שמים עליהם את האפודים, על האפוד יש את המכשיר קשר על החזה, ואת הביפרים, ואז היינו אמורים לחוץ על הכפתור ולהרוג את כולם. ואני מציע לך בידידות, ושמעולה אפילו בחיבה, להפסיק לתרץ את החידלון והרופסות, כי זה החידלון והרופסות שאנחנו מכירים.
זה לא חידלון
מכל
לרופסות.
השנים, ואם אני... אם אתה רוצה דוגמה לחידלון ורופסות, אם אתה ממש רוצה דוגמה לחידלון ורופסות, אז אני מכיר לך כותרת של היום לפני 9 שנים, בעיתון הפופולרי מעריב, 2016, בנט נקודתיים לתקוף את מנהרות חמאס, נתניהו נקודתיים, להפסיק לקושש קולות. שר החינוך הציע בקבינט ליזום מתקפה על מנהרות חמאס, וזכה לתגובה נזעמת של ראש הממשלה ושר הביטחון. אגב, שר הביטחון היה יעלון. גורם בסביבת יעלון, מלחמה היא לא משחק ילדים, לחדול מהתבטאויות מופקרות.
אני דיברתי 20 שניות, אתה מדבר 20 דקות. מה אתה חושב היה קורה בין החיסול של נסראללה לבין זה שהם היו נערכים? כאילו, מה היה קורה עם כל הטילים שלהם בזמן שאנחנו היינו נערכים לכניסה קרקעית בימים האלה? מה אתה חושב היה קורה לתל אביב? אירוע ש... כן, תחשוב, כן.
בוא אני אענה לך.
כן.
ערב הפצצת הכור הסורי, עמד הרמטכ"ל אשכנזי בלשכתו בקומה 14, ואמר לדובר צה"ל, אבי בניהו, הסתכל מסביב, יכול להיות שהסקייליין של תל אביב יראה מחר אחרת. לפעמים, ואהוד אולמרט נתן את הפקודה, והשמידו את הכור הסורי. לפעמים, אתה צריך להיות ערוך, גם לספוג. אני לא בטוח שתל אביב הייתה נראית אחרת, חיל האוויר לא פרייר, היינו יורדים באותו זמן, גם על כל הטילים שאנחנו מכירים, והיינו שוחקים אותם, וכן, יכול להיות.
אתה לא בטוח. אתה לא בטוח,
זו מנהיגות.
אנחנו משחקים בנדמה לי, גלנט משחק בנדמה בעילו.
אני אגיד לך יותר מזה, כשאני כתבתי ביום שישי לטור, אני אמרתי, אני לא יודע מה הייתה ההחלטה הנכונה, קטונתי. למה הביקורת שלי? הביקורת שלי היא לא בגלל שאני בא ואומר, זו הייתה ההחלטה הנכונה, או זו. ההיסטוריה אף פעם, אתה לא יודע, משחקי כאילו. הביקורת שלי, כי הפרק, הפוזה שלו, כל פעם שהוא באופוזיציה הוא דורש מכולם פעולה, הבעיה היא שכל פעם שהוא ראש ממשלה הוא לא עושה כלום.
הוא לא הוא עושה כלום, הוא רק חיסל את נסראללה.
עם שלושה אוהלים של חיזבאללה.
בשטח
ישראל. הוא רק חיסל את חיזבאללה. מה היה התירוץ?
השורה התחתונה שהוא חיסל את נסראללה, את כוח רדואן, ופרק את חיזבאללה. זה מה שהוא עשה.
קודם כל מי שחיסל אותם זה צהל. שנית, הוא חתום על זה. שלישית, אם הוא חתום על זה, הוא חתום גם על 7 באוקטובר. רביעית, תענה לי עכשיו לסיום לשאלה אחת. למה הוא קם בבוקר, עזוב רגע את הפיגוע במגידו, שאמר אחר כך הרמטכ"ל דרש לתקוף בחיזבאללה והוא סירב. הוא קם בבוקר עם 3 אוהלים מלאים בלוחמי חיזבאללה.
זה לא רלוונטי,
שלנו,
הוא פירק את חיזבאללה.
ולא עשה כלום, זה כן רלוונטי.
שורה התחתונה הוא פירק את
זה
חיזבאללה.
זה רלוונטי מהסיבה הפשוטה,
נסראללה.
שמדובר במן אדם שקרא לעצמו שומר אוקיי. ביטחון ישראל.
בסדר, שלום אילן חממי.
שלום ברוכה ינון ושלום בן.
אלן. אבא של אלוף משנה, אסף חממי, השם יקום דמו, מפקד החטיבה הדרומית, שנפל בשבעה באוקטובר, וגופתו נחטפה לעזה. תודה שאתה איתנו.
תודה רבה לכם, ואני שמח לשמוע אתכם.
תודה.
אנחנו פחות שמחים
לשמוע אותך. אנחנו שמחים לשמוע אותך. איך אתה בבוקר הזה, ואיזה מסר יש לך לעם ישראל?
המסר הוא נורא פשוט, צריך להביא את כל החטופים במקשה אחת חזרה הביתה. אין לתת יותר להם להתבחבש בתוך המנהרות. צריך להחזיר אותם הביתה בדרך כזאת או כזאת. אני חייב להגיד לכם משהו, כאבא של אלוף משנה אסף חממי, שביום השביעי באוקטובר, בשעה 6:31 קרס כאן קודקוד, מכריז מלחמה, הכל בסדר, כאן מלחמה. הוא עשה השכמה לכל מדינת ישראל, בזה שאנחנו בחטיפה, סליחה, במלחמה, ויצא מפקד האוגדה, מפקד החטיבה שלו, למרכז גזרה בעוטף עזה, באזור הדרומי, באזור קיבוץ מירים, ושם הוא הבין באותו רגע, שהוא צריך ללחם על מנת לשמור על אזרחי העוטף.
ושמר עליהם בגופו ושילם בחייו וגופתו נחטפה. אבל השאלות הקשות, וכמי שתומך במה שאתה אומר, אבל עדיין צריך לשאול אותן, זה, אתה אומר את זה בלב שלם, למרות שאתה יודע, אחד, שאנחנו משחררים את כל או את רוב רובם של הרוצחים הכבדים ביותר, שרצחו ושחטו עשרות מאזרחי ישראל, ושתיים, שאנחנו בעצם מסיימים את המלחמה בתצורתה הנוכחית.
בן, אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה. לנו...
רק ברשותך, אילן חממי, אני אגיד ככה. לו יתואר שהאירוע הוא הפסקת המלחמה, השארת חמאס, התעצמות של חמאס, סכנה על יישובי העוטף, המשך ההתעצמות הצבאית שלהם, אין פרימטר, אין פילדלפי, וכל האסירים, כולל הנוקבות, משוחררים. כן.
חכה רגע, חבל שהוא קטע אותך, כי זה לא אומר שזה התעצמות, כי ישראל עמדה לקח, אף אחד לא התעצם פה יותר, מי שהתעצם נוריד לו את הראש. עכשיו בואו ננסה לו להפריע לו.
אני חושב דבר אחד, יש קודם כל שני יעדים שמדינת ישראל קבעה אותם. אחת, הראשונה במעלה, היא החזרת כל החטופים, בלי יוצא מן הכלל. אני כרגע לא נכנס לנושא הזה של שלבים, כן שלבים, אני חושב שצריך להחזיר את כל החטופים הביתה. לגבי נושא החמאס ומה שקורה באזור עזה, יש גם יעד שמדינת ישראל קבעה אותו. אז בבקשה, לעשות אותו עד הסוף, כמו שצריך.
תגיד,
מה זה אומר? אני תנסה להסביר את מה שאתה אומר.
אם נקבע על ידי מדינת ישראל, ממשלת ישראל, שיש שני מטרות בלחימה הנוכחית, אחת, החזרת החטופים, אז אני חושב, צריך להחזיר את כל החטופים.
לא, אבל המטרה היא גם... המטרה היא גם השמדת חמאס, וגם הסרת האיום מרצועת עזה.
אז אם נקבע המטרה הזאת, צריך לעשות אותה במלואה עד הסוף.
אז מה אתה אומר? אתה גם בהתחלה אמרת בדרך כזאת או אחרת. למה אתה מתכוון?
אז אני מתכוון למשה, ברגע שראש הממשלה החליט שנושא של השמדת החמאס, בבקשה שייתן את הפתרון הזה של השמדת החמאס. אני לא כרגע עכשיו מתחיל לתת הצעות למדינת ישראל איך לעשות את זה. אבל ברגע שיש לנו צבא הכי טוב בעולם, ויש לנו את המפקדים הכי טובים בעולם, אז הם יודעים לעשות את הדבר הזה הכי טוב בעולם. איך עושים את זה? הם יודעים, אני לא צריך לתת להם עכשיו הצעות, איך עושים את זה? יש לנו רמטכ"ל מצוין, יש לנו אלופי פיקודים מצוינים, ואני מכיר אותם אישי, יש לנו מפקדי אוגדות מצוינים, מח"טים, חיילים, מפקדים, זה מדהים איך לעשות את זה.
כלומר, אתה לאו דווקא אומר, אתה לאו דווקא אומר שצריך ללכת על עסקה, אם אני מבין מה שאתה אומר.
אני אומר כזה דבר, יש שתי מטרות שמדינת ישראל קבעה.
שלוש.
שניים. אחת, זה החזרת החטופים, ינון, ושניים, לחסל את החמאס.
יש גם שלישית של הסרת האיום מרצועת עזה.
ברגע שהסיפור של החמאס...
זה לחסל את החמאס, זה אותו דבר.
בדיוק.
אגב, עכשיו, נכון לרגע זה, האיום לעוד 7 באוקטובר מרצועת עזה לא קיים.
אני רוצה להגיד, כרגע אנחנו לא סיימנו את שתי היעדים האלה.
נכון.
א', כל החטופים לא חזרו, ואני חושב שצריך להחזיר אותם, וצריך להחזיר אותם בצורה הכי נכונה. אני לא נותן כרגע עצות למדינת ישראל, צריכים להחזיר את כל החטופים. לא יכול להיות שאנחנו נחזיר את החטופים שלנו, וכשאני רואה אותם איך שהם נראים, אז אנשים מגדירים אותם כמו שהיה בשואה, ואני מסכים עם מי שהגדיר את זה בצורה הזאת. אני גם מזכיר לך, ינון ובן, שמה שקרה בשביעי באוקטובר, זה גם שואה שהגדרתי אותה, דרך אגב, כבר ביום השני של הלחימה, שזה באמת שואה מה שהייתה שם בתוך ארץ ישראל. ואני חושב שאנחנו צריכים לגמור את הסיפור הזה של החטופים, ואת הסיפור של החמאס.
כן, העניין הוא שיכול להיות שזה מתנגש. ואם אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה היפותטית, יכול להיות שהיא, יכול להיות שלא תרצה לענות עליה, אני שואל את שניכם אגב. אם האלטרנטיבה היא בין לשחרר את כל החטופים, וכפי שאמרתי, ההתקפלות היא מלאה בעצם קנייה, עם ערבויות שאנחנו לא יכולים לתקוף בעזה, וחמאס מתעצם, ומשתקם ובונים שם עוד איום מחדש, לבין השמדת חמאס, אבל החטופים לא חוזרים, אבל אנחנו מסירים את האיום, או לצורך העניין גירוש כל העזתים, אין יותר איום מרצועת עזה. מה עושים? אם זה אחד מול השני.
אני ענה לפני אביב של אסף, כי אני חושב שהשאלה שלך לא רלוונטית. אין דבר כזה לא יכולים לתקוף. הנשיא ארצות הברית הוא טראמפ, ראש ממשלה נורמלי, שטובת המדינה בראש מעייניו, סוגר עם טראמפ בשקט, שאנחנו חוזרים ומשמידים את האימא של החמאס, בקסם הראשון, שיקח לו לדעתי בין שבוע לחודש,
אוקיי.
או באיום הראשון, ותוקפים אוקיי. התעצמות, ולכן אתה מעמיד, וחוץ מזה, אוקיי. חוץ מכל זה, קודם להביא אותם, בשביל זה יש פה מדינה.
חד משמעית, אני רוצה להגיד משהו, קודם כל, ינון, אין שום התנגשות, חד משמעית, אני מסכים עם בן מה שהוא אמר. קודם כל צריך להביא את החטופים הביתה. אין מצב שמשאירים את החטופים.
גם אם זה קנייה לכל הדרישות שלהם.
שום קנייה, אני לא מסכים איתך. ינון, לא מסכים איתך. זה לא קשור זה בזה. אני אומר שאפשרי להביא את החטופים הביתה. בכל דרך זה יכול להיות, אם זה צבאית, להמשיך עד הסוף בחיסולו של החמאס, או בצורה מדינית, בצורה אחרת, שאני לא רוצה כרגע לתת הצעות, לא בתפקידי לתת הצעות.
הבנתי, אתה אומר זה לא בהכרח סותר.
ממש לא, זה ממש לא סותר, אני רוצה להגיד לך...
קודם להחזיר את אלה שהבקרנו, שאנחנו רואים מה קורה להם. הם אנשים חיים.
חד משמעית, כולל את המתים, כולל את אלה שנפלו בקרב, כולל את הבן שלי. הבן שלי יצא ללחימה, ולא חשב לרגע כאשר הוא מפקיד את הבן שלו, את הנכד שלו, את אלון, בחמל שם, בחטיבה, והוא קודם כל חשב על טובת המדינה, כמו שכרגע יש הרבה חטופים שלא רק נפלו, הם פשוט נרצחו, שנמצאים בידיים של החמאס, נרצחו, אני מתכוון, נרצחו במנהרות, וכל יום שעובר, זה פשוט שואה בשבילם. לכן אני אומר, צריך לעשות את הכל להחזיר, במקביל או אחרי זה, יחליטו הפרנסים של המדינה, לסיים את הסיפור עם החמאס, ואת החמאס צריך לסיים אותו. שום התעצמות, שום בנייה מחדש, שום דבר, צריך אחרי זה לשקם את עזה בצורה שכל
אגב,
העולם
כותף
לו.
אגב, היה לנו שנה ושלושה חודשים להביא אלטרנטיבה לחמאס, אבל גם את זה לא הצלחנו לעשות. אבל יכול להיות שטראמפ עכשיו ייקח את הכל עליו, ואז ניפטר מהבעיה. תגיד, בוא נדבר שנייה בזמן שנשאר על הסף. אני ראיתי בזמנו את הסרט על הבחור המדהים והיפהיפה והגיבור הזה. אתם בעצם, הוא הוכרז כחלל? אתם ישבתם שבעה?
כן, א', אנחנו ישבנו שבעה והוכרז כחלל, אבל אני רוצה להגיד לך עם בן וינון, אחרי שאסף נפל בקרב, אנחנו כבר מאז, אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו הקמנו עמותה על שמו אוהבי אסף, אנחנו מאז שאסף נפל בקרב, איך תמיד אסף היה אומר, אבא, אני מפקד אוגדה, לא יהיה, אני לא יהיה אלוף פיקוד, אני רוצה להשתחרר אחרי תפקיד חמחת דרומית, ולהיות מורה כמו אמא. אז שתדעו שניכם, ושכל עם ישראל ידע, אנחנו ממשיכים להנחיח את הסף. אנחנו לא מנציחים אותו, אנחנו מנחיחים אותו. ההנצחה הוא עשה לעצמו. אנחנו הקמנו בראש העין קריית חינוך על שמו. אנחנו הקמנו שלוחה של מכינה קדם צבאית בבית ינאי על שמו. אנחנו הקמנו את בית המילואים ללוחמות והלוחמים, הלוחמות והלוחמים, המילואים ניקיות והמילואים ניקים, בבית מילואים שאנחנו ממש ברגע זה מרימים את הקורס המנטוריות של בעוד שבוע וחצי, 100 לוחמות בתומכות לחימה הולכות לקבל סדנאות, סדנאות בתחום של ההחזרה ממצב של לחימה למצב של לחזור לשגרה רגילה, ועכשיו גם הקמנו קרן מלגות,
אבל אילן, אילן, קודם כל, אם יש איכשהו שאנחנו יכולים לעזור, אז תכף תגיד, אני רק אומר לך, אני לא יודע למה הוא כל כך הצטנע, אסף היה קצין מעולה, והוא דובר כמחד גבעתי הבא.
נכון, אתה צודק, אנחנו ביום רביעי האחרון.
אז הוא כאן היה נהיה מפקד אוגדה, בוא.
נכון, אבל אתה יודע, אני מזכיר לך, יש לי שני בנים, יש לי גם בן שהוא סיים דוקטורט בתחום ההנדסה, תמיד הם היו אומרים לי, אבא, תקשיב, אני נסף, בן הצייר סיים את זה בתל אביב, את הדוקטורט שלו. אבא, אני, אמא, אנחנו לא ממשיכים תואר שני, וגם אסף, שהוא היה מתקדם מתפקיד מפה למגע, תמיד הם נתנו לנו...
זה תמיד היה התפקיד האחרון שלו.
התפקיד האחרון, הוא נתנו לנו ציפיות, הורידו לנו את הציפיות, אבל בסוף בסוף זה שני בנים שנתנו להם שני דברים. אחת, זה ערכים ואהבת הארץ, ודבר שני, ביטחון עצמי. היתר זה שלהם. וככה אני חושב, וככה אני חושב, שאנחנו צריכים באמת לתת לחברה הישראלית המקסימות להיות, איך שאומרים, כמו שתמיד אמרתי, אסף ישלנו עשרת דיברות פה. אחד זה תחום של נתינה, צניעות ודרך ארץ, חמלה, הקשבה, להימנע משיפוטיות, להאמין בדרך שלך, להיות ממוקד, יציב איתן, לעשות יותר, פחות לדבר, ורק אהבת חינם. מה צריך להיות אותו בשולם ישראל? ואתה יודע, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אני חייב להגיד לכם עוד דבר. גם כשאני שומע את שניכם, אני יודע שיש לנו מה להגיע, ויש לנו באמת עם נחמד, עם טוב, למרות החילוקי דעות, וזה בסדר שיש חילוקי דעות, אנחנו מסכימים עם כל ההורים של החטופים שהם מפגינים בקפלן, ואנחנו אוהבים ומכירים את חלקם, ואנחנו מבינים אותם, אבל צריך לשמור על חוק במדינה, ועל איזושהי דרך ארץ להעביר ביקורת, אנחנו אנשים מאוד ביקורתיים, מאוד שמעבירים את המסרים שלנו, אבל בצינורות המקובלים ובצורה הכי מקובלת, הכי ממלכתית, כדי שנוכל להיות עם, איך תמיד אמרנו, תהיו טובים, תהיו חמם. זה המוטו, תהיו טובים, תהיו חמם. זהו.
אנחנו איתך, תודה.
תודה לכם.
תודה, אילן.
מקסימים. תודה.
אילן חממי, אבא של אלוף משנה אסף חממי, השם ייקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר וגופתו בעזה. תודה שהיית איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מה שיפה זה איך בקלות אתם במחנה אומרים בכל מחיר וזה, אבל איך שזה, את בול ליברמן מצייץ, אני דורש פרימטר של קילומטר וההפקרות, ואיך נכנסים לפרימטר, כשלפני שבוע בישיבת צייה הוא אמר להחזיר את כולם ועכשיו. נכון. ליברמן, מה נכון? בן, אם מחזירים את כולם אין פרימטר. אין פרימטר, ואין פילדלפי, ואין נצרים, ואין אסירים בכלא.
אני אשמח מאוד שנשיג לעצמנו ראש ממשלה שיכול להחזיר את כולם ולשמור על פרימטר.
זה כאילו, אתם מפקירים את הדרום, אבל, ואז תבואו ותגידו, הנה, הוא לא עשה ניצחון מוחלט, הוא הפסיד במלחמה, והנה, בבקשה, כל הקשקוש תילגו עליו, כמו שיאיר לפיד עשה מיד, כשהוא אמר שהוא ייתן לו גיבוי, והוא לא יעשה עליו סיבוב, מיד עשה עליו סיבוב, ומיד אתם מלגלגים על זה שהוא נכנע לדרישות של חמאס, ואין פרימטר.
יופי, אז אני רק מדמיין מה אתם הייתם עושים, אם מישהו שאינו נתניהו, היה אחראי לחורבן המטורף הזה שהוא המיט עלינו, בכל התחומים, כי אני קראתי לך מקודם ציוצים שלו, על פיגוע עם הרוג או שניים. לא על מה שקורה פה במשך שנה ושלושה חודשים. אז זה שאתם דורשים דרך ארץ וזה ממי שבעצם אחראי לכל האסונות של עם ישראל בעת החדשה, זה נוגע ללב. אבל ברצינות, מכיוון שכבר דיברנו על זה היום, יותר עדיף שנדווח למאזיננו, שבתחילת עדותו היום יש פה דרמה, הוא אומר לשופטים שלא מרגיש טוב. ספר להם על שבוע מאתגר בריאותית, על כמויות עצומות של אנטיביוטיקה, על חולשה, על זיומים, אמיתי.
נו, אז מה הדרמה? אמיתי,
זה סתם שתדעו. גם אני לא מרגיש כך טוב, לא נורא. השר אלקין, שלום.
שלום לכם.
רגע, יש לנו פה, אנחנו צריכים להקריא
את הקרדיט שלך. רגע, היום אלקין הוא בצד שלי או שלך?
שר במשרד האוצר, מה?
היום אלקין הוא בצד שלי או שלך, כי אנחנו מתחלפים פה לאורך השנים, מי מגן עליו ומי תוקף אותו, תעדכן אותי רק בסטטוס.
רגע, בוא, רגע, אני נכנס שנייה ליומן, אני בודק את זה. שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום, וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ואנחנו שמחים שאתמול בישיבה, בעקביותך המפורסמת, הבנת מה צריך לעשות כדי להבריא את המדינה ולהוליך את כולנו לעתיד טוב יותר ולהפיק את הלקחים, וקראת לראש השב"כ להתפטר.
אפשר להיות ציני ולצחוק. אני הייתי בין שני השרים היחידים בממשלה שקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
תסביר.
ואני סברתי שדווקא נכון לעשות את זה מעכשיו. נעלתה טענה על ידי חלק מהשרים, אמרו לי, איך אתה יכול לקרוא להקמת ועדת חקירה כשאנשים שמנהלים את מערכת הביטחון, שהם הראשי האחראים למגדל של 7 באוקטובר, במקום לנהל מלחמה הצטיידו בעורכי דין. זה לא הזמן, בוא נחכה עד שתסתיים את המלחמה ורק אז יהיה אפשר להקים ועדת חקירה. ואני עניתי על זה שאני לא מקבל את התפיסה הזאת כתפיסה הכרחית. אמרתי להם, הנה, תסתכלו על המציאות. הרי רוב אנשים שראשי מערכת הביטחון שאחראים על המלחמה כבר או שלא נמצאים במערכת או אותו לא יהיו בה. זה נכון לגבי ראש אמ"ן, זה נכון לגבי רמטכ"ל, זה נכון לגבי אלוף פיקוד דרום, הם לקחו אחריות ואין שום בעיה שהם יצטיידו בעורכי דין ואפשר לעשות את החקירה עכשיו. ועברתי, היחידי שהטיעון שלכם תופס לגביו,
טוב, אז תסביר, הבנתי את זה, תסביר לי לגבי מה שאמרת, מה ההצעה שלך לגבי ועדת חקירה ממלכתית?
עכשיו, אני חושב שהדבר הנכון זה להקים ועדת חקירה ממלכתית, אגב, לא רק בגלל שזה כלי, נניח, אולטימטיבי, דווקא זה כלי שיש לו יתרונות וכסרונות, אבל בעיקר בגלל הצורך להגיע לאיזשהו ריפוי ואימון בעם בחקירה שתעשה. כי בסוף, מה לעשות? יש פה חלק גדול מאוד של הציבור במדינת ישראל, שהוא לא תומך בממשלה הזאת ולא מאמין בה, והוא חושד בה שהיא מנסה למרוח ולברוח מאחריות. ולכן אני חושב שהתאמת ועדת חקירה ממלכתית, זאת אמירה שאומרת, הנה, אנחנו לא פוחדים, תבדקו, שיבדק כל דבר, ואנחנו לא מנסים לברוח מאחריות.
ומה הפורמט שהצעת? הצעת פורמט מעניין.
והצעתי פורמט שהוא מתמודד עם טענה הפוכה. הטענה הפוכה אומרת כך, יש פה נשיא בית משפט העליון, שהדרך שבה הוא התמנה, שבעיניי הייתה שגיאה מאוד מאוד גדולה מבחינתו שהוא הלך בדרך הזאת, היא גורמת לחלק גדול בעם אי אמון בו. אני מדבר על שופט עמית, ולכן אמרתי, אם אנחנו רוצים בסוף להסיק הרכב של ועדת חקירה ששני חלקי העם יאמינו בו, בואו נשנה טיפה את החוק, נסמיך את נשיא בית משפט העליון והמשנה שלו, שבמקרה הזה זה שופט סולבר, כן, שהוא שופט שמרן, חובש כיפה, מתיישב ביהודה ושומרון, אף אחד לא חושד בו שהוא לא מייצג את החלק הזה של העם, כן, בהשקפות שלו, ששניהם ביחד ימנו את הרכב של ועדת חקירה ממלכתית, ואז גם לחלק הזה בעם וגם לחלק הזה בעם.
אני חייב להגיד, תקשיב, קודם כל אני הצעתי פה לינון מגל משהו דומה בשבוע שעבר, והוא אפילו באינסטינקט הסכים, הצעתי לעשות את זה יותר קצר, קודם כל אני חולק על זה, השופט עמית נבחר על פי שיטת הסניוריטי, שתמיד הייתה נהוגה פה ואת זה מנסים לשנות. אתה וגדעון סער לפני דקה הייתם נגד השינוי, אבל בואו נשים את זה בצד. למנות את השופט סולברג, את השופט סולברג ליושב ראש הוועדה, ושהוא ימנה את חבריה, גם לזה הם לא מסכימים, תסביר לי למה.
אני לא יודע אם לזה הם מסכימים או לא, אני חושב שלמשל זאת הצעה שגם יכולה ללכת, היא הולכת בדיוק לאותו כיוון שאני מדבר עליו, שבסוף צריכים לייצר פה ועדה שהיא תהנה מאימון של שני חלקי העם. לגבי שופט עמית, אני ארשה לעצמי לחלוק עליך בן, אני לא חולק על הסיניוריטי, הוא היה יכול להתמנות, היה צריך להתמנות. אני חולק על דרך לעשות את זה בצו בית המשפט, שלוקח משר המשפטים את הסמכויות, כשהייתה דרך להגיע לזה בפשרה.
אבל שר המשפטים לא הגיע לזה, לא עזר כלום.
אבל הוצאו כל מיני הצעות
פשרה. שנה ומשהו, אין נשיא לעליון. לא ממונים שופטים, המערכת קורסת, הכל בגלל ששר המשפטים. וזה אגב, אין שום דבר לא לא חוקי בתהליך? החוק אומר שלא צריך קוורום לוועדה, שמי שמגיע משתתף בהצבעה.
החוק אומר שהסמכות לכנס ועדה ולשים את זה להצבעה הוא שר המשפטים. אני רוצה להזכיר לך שרת משפטים אחרת, ציפי לבני, שכשהיה לה ויכוח עם נשיאת בית משפט העליון על מינוי של רות גביז, פרופסור רות גביז לבית משפט העליון, עצרה את כל המינויים והשתמשה בדיוק באותה סמכות.
אגב, יש פה אנקדוטה, כי מי שמנע את מינויה של גביזון קראו לו יריב לוין, שהיה אז סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין, שיתף פעולה עם הצד השני. אבל תשמע, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, ואני אומר לך, אני תומך במה בהצעה שלך, היא אפילו יותר טובה מההצעה שלי. אני טועם, ואתה אחראי.
יש סיכוי שגם ינון יתמוך בהצעה שלי, ואז
נשבע לך שאני, קודם כל הוא תמך בהצעה שלי, נשאל אותו, אבל תשמע רגע, עם כל הכבוד, יש פה עשרות אלפי אנשים שהם עדיין מפונים, אתה השר האחראי על השיקום ועל החזרה, יש הבוקר ציוץ ארוך מאוד של יאיר קראוס, בעצם טור שלו בידיעות, אין ויכוח על האמינות ועל הבקיאות של יאיר קראוס בנושא, והוא נותן לכם פה ציונים איומים, הממשלה החליטה להביא לאישור תוכנית הערכות השיבה הביתה בבית החינוך הלא פורמלי, זה לא הגיע. אתם רצים לסיוע לחזרת מכללת תל חי צפונה, 11 מיליון שקל, לא הגיעו, אין פרויקטורית, אין זה, התושבים לא יודעים, הסברתם שאתם תאריכו למטולה, לא מעריכים, שעוד שלושה שבועות אמורים לחזור, לא יודעים כלום, יש מצוקה עצומה בצפון, ועושה רושם, אתה יודע, הדבר היחיד שקצת שימח אותי, בעריקה שלכם, הייתה שאולי שאתה תקבל, אני מכיר את יכולת הביצוע שלך, אז איפה היא?
אז אני אגיד לך בן, קודם כל, חלק ממה שכותב יאיר הוא נכון, וחלק לא, על חלק אני מרשה לעצמי לחלוק. קודם כל, שאלת אותי איפה אני נכנסתי לתפקיד לפני חודשיים, במציאות, שבה שום דבר לא היה, לא הייתה תוכנית סיוע של המפונים ברגעי חזרתם, כלום, היה כסף 15 מיליארד שקל מונח בקופסה, כדי להפעיל אותו צריך החלטות ממשלה ושום דבר לא זז. תשאל היום את ראשי רשויות המפונים, אנחנו נמצאים חודשיים אחרי, מ-15 מיליארד האלה כבר 2.5 מיליארד הותנעו, עברו החלטות ממשלה והכסף בדרך לצפון, חלקו הגיע, חלקו עוד מעט מגיע, חלקו הולך לאנשים כפרט וחלקו הולך לראשי רשויות כדי שהם יוכלו להכשיר מבני ציבור, תשתיות ועוד. אז יש המון דברים שהשתנו. אני יכול לדבר לך באופן פרטני על חלק מטענות שיאיר קראוס העלה, חלקם נכונות, חלקם לא. האם טוב שמינוי אפילו ממלאת מקום של פרויקטור צפון משתהה? לא. השאלה לא אליי, אלא לממלא מקום נציב שירות המדינה, למה זה לא קרה עד היום, כי אין סיבה שזה לא יקרה, זה התייעצות, כן, זה הליך פורמלי של דקה שהיה צריך להתקיים כבר מזמן. למה מתעכבת החלטה על החינוך בלתי פורמלי? כי אנחנו מנסים להכפיל את ההיקף שלה. במקור תוכנן לשים שם 50 מיליון שקל, שר האוצר החליט לתת עוד 50 מיליון שקל מקרן העושר, שזה מכפיל את התחום לחינוך בלתי פורמלי פי שניים, בעיניי שווה עיכוב של שבועיים שלושה, כדי להביא תוכנית של 100 מיליון, ולא תוכנית של 50 מיליון, לכן יש לזה סיבות טובות, לגבי תל חי, הכסף הוקצה, ויותר מזה, עוד שבוע, שבועיים,
שמע, דבר עם ראשי הרשויות, הם נשמעים הרבה פחות אופטימיים ממך, אבל בסדר, ענית.
יש ויש, יש ראשי רשויות שיותר אופטימיים, יש פחות, אגב גם אלה שפחות אם תשאל אותם, ראש עיריית קריית שמונה שהוא חולק עליי למשל לגבי מועד החזרה, תשאל אותו אם השתנו הדברים בחודשיים האחרונים או לא, תשאל אותו, אל תשאל אותי, גם כשאנחנו איתו במחלוקת הוא יענה לך את האמת, ואני אמשיך לעבוד. האם הצלחתי לפתור את כל הבעיות בחודשיים האלה? לא. האם בראשון במרץ ייפטרו כל הבעיות כשתושבי הצפון בהדרגה יתחילו לחזור? אני אומר לך מראש לא, כמו שגם בסדרות כשהתחיל החזרה לא כל הבעיות נפטרו ביום הראשון. אבל האם היום אנחנו במציאות שונה והממשלה הזרימה מיליארדים לצפון כדי להביא לשינוי הזה? כן, ואנחנו נמשיך בעבודה הזאת.
תודה.
השר אלקין,
תודה. תודה, השר אלקין.
אינון, אנחנו מודים לך על השתתפותך ברעיון.
תודה, תודה. רציתי להיות אובזרבר.
איפה היית?
אובזרבר.
הבנתי. רגולטור.
אחרי השיר יהיה אחרי הפרסומת. תן לי איזה פרסומת, תן לי איזה משהו.
Covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire.
טוב, זה הכי מייל הנשק של הדייר סטרייטס. אתמול השמעתי משהו מהדייר סטרייטס, עשה לי חשק לעוד אחד.
מה איזה להקה, מרק קנופפלר, הגיטריסט הדגול שלהם והזמר גם.
כן, סיפרתי שבכיתה זין גיליתי אותם, וזה פתח לי עולם חדש של מוזיקה, והיום זה כבר אחרת. אבל בכל מקרה, עזבו בכל מקרה, בואו ניתן קרדיטים. שר פלסנר ויואב כהן, טלי של ושקד מורג, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק ברדיו כל רגע.
פוזניאק
אחי אדלוק, אלון גבאי וראות מתיתיהו ארגון. זהו, מה, לא צריך כל הזמן להגיד משהו, אפשר פשוט לשתוק.
בדיוק.
לבואות